היינו בשיעור הקודם, דיברתי קצת על המקור לאבות מלאכה, דיברנו על זה שכמעט אף אחד מהם לא מופיע בתורה עצמה. יש הבערה והוצאה, חריש וקציר, שזה מוסב, בגמרא במועד קטן, מוסב לחריש וקציר בשביעית. והשאר נלמדות בצורות כאלה או אחרות, אבל לא כתובות במפורש בתורה. הבערה והוצאה, יש לזה הסבר למה דווקא הן מופיעות בתורה. הבערה, יש מחלוקת תנאים, האם הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאת. ללאו זה הכוונה שמי שמבעיר אז רק לאו רגיל ולא איסור סקילה וכרת כמו שיש במלאכות רגילות. והבערה לחלק יצאת, הכוונה שהבערה נכתבה לחוד כדי ללמד אותנו שגם מי שעושה מלאכה אחת בלבד, חייב את העונש. לא צריך לעשות את כל המלאכות כדי להתחייב בעונש. מה הייתה אבא אמינא שכן? שאלה מעניינת, אבל זה מה שהגמרא אומרת. להלכה אנחנו פוסקים שהבערה לחלק יצאת. זאת אומרת שמי שמבעיר, זאת מלאכה לכל דבר. זה לא לאו רגיל, זה איסור סקילה וכרת. וכל מלאכה בפני עצמה מחייבת עונש. מה? אתה יכול לשאול, בתמא דקרא, למה ההבהרה היא ללאו יצאת? אם זה לחלק, אז אולי אפשר לשאול למה דווקא בחרו בהבהרה ולא בבורר. בסדר, אבל זה לא נורא. אבל אם ההבהרה ללאו יצאת, אז זה באמת שאלה, למה דווקא ההבהרה זה ללאו? כנראה שכן יש בה משהו מיוחד. אבל יש בה משהו מיוחד כתוצאה מזה שהתורה כותבת, לא שמסברה אני מבין שיש שם משהו מיוחד. נדבר על זה עוד, יכול להיות שמלאכת הבערה אולי תחשב מלאכת קלקול, שהכל שורף משהו. אז אם אתה צריך לפחמים, זה בעצם המלאכה הרגילה. אבל היה מקום אולי לומר שזה רק מלאכת קלקול, ולכן זה מלאכה גרועה במובן מסוים. אז זה לגבי הבערה, שזה מחלוקת תנאים. לגבי הוצאה, אז הזכרתי כבר שהראשונים אומרים שהוצאה היא מלאכה גרועה, ולכן התורה הייתה צריכה לכתוב את זה בפירוש, כי אחרת לא היינו חושבים לאסור את זה. למרות שזה היה במשכן. לא היינו חושבים לאסור את זה. אבל זה, לזה אני אגיע עוד קצת גם בהמשך. זה לגבי האבות. לגבי התולדות, אז זה דברים שבאיזשהו מובן דומים לאבות, אבל ראינו שהם דומים, אבל לא דומים מדי. זאת אומרת, אם הם יהיו דומים מדי, אז זה ממש נכלל באב עצמו, אז זה קצת שונה, צריך להיות קצת שונה מהאב, אבל שונה מאוד, אז זה אומר שזה בעצם לא דומה בכלל, ואי אפשר לקשור את זה לאב עצמו. זה צריך להיות משהו שהוא באמצע. הזכרתי את זה, אני לא זוכר כבר, באיסורי ביאה, אז חשבתי פעם שיש שני סוגי איסורים באיסורי ביאה, הרחוק מדי והקרוב מדי. אז כן, אסור לאדם להינשא לקרובותיו, זה קרוב מדי. ואסור להינשא לא לגויים ולא לעמודי טלפון. כן, זה רחוק מדי. זה צריך להיות משהו שהוא in between, כן? משהו שהוא מרחק, אבל לא מרחק גדול מדי. אז גם בתולדה ואב, היחס ביניהם הוא צריך להיות משהו כזה. מה אמור להיות, באיזה מישור אמור להיות הדמיון בין התולדה לבין האב? באופן עקרוני, הדמיון הזה יכול להיות בשני מישורים. אני עושה היום בצורה מאוד טלגרפית, כי להיכנס לכל השיטות והמקורות וכל הדברים בעניין הזה, זה לא, אין סיכוי שנעשה את זה, זה רק, אני רק נותן את המסגרת. זה יכול להיות דומה במטרת המלאכה. אתה עושה משהו אחר, אבל יש לו אותה מטרה. אז הוא יחשב תולדה של האב שמשיג את המטרה הזאת. לדוגמה, זומר זה תולדה של זורע. כשאני זומר דברים מהעץ, זה תולדה של זורע. עכשיו, למה? כי הזמירה מסייעת לעץ לצמוח, או מדרבנת את הצמיחה שלו. אז במובן הזה זה דומה לזורע. אבל מבחינת אופן הביצוע של הפעולה, זה ממש הפוך. זומר פירושו להוריד מהעץ דברים. המטרה היא אותה מטרה. אז פה הדמיון הוא דמיון במטרה, לא דמיון באופן הפעולה. לעומת זאת, למשל, מבשל בחמה. כן, מבשל בחמה מותר, מבשל בתולדות החמה, זה גזירה עטו תולדות האור, אבל מבשל בחמה מותר. למרות שמבשל באש, זה אב. עכשיו פה, המטרה, מה? מה שניהם? לא, אז המבשל בחמה, מה הדמיון שלו, או למה הוא לא דומה למבשל באש? יש להם את אותה מטרה. בשני המקרים אני רוצה את הדבר מבושל, מבושל בחום, לא רק מבושל, אלא מבושל בחום, אוקיי? מצד שני, המקור החום הוא מקור אחר. אז אפשר אולי לומר, יש קצת מקום להתלבט, אבל בפשטות נראה שבסך הכל אופן שונה להשיג את אותה מטרה. אז פה יש, אין דמיון במטרה, סליחה, יש דמיון במטרה, אבל אין דמיון באופן ההשגה, נכון? עכשיו, אם דמיון במטרה, כמו זומר וזורע, הוא מספיק כדי שאתה תחשב תולדה, אז גם פה היה צריך להיות ככה. יש דמיון במטרה, מה זה משנה שאתה עושה את זה באופן שונה? איך אתה מגדיר מה עשו?
מספיק משמעותי, כאילו, ו...
משמעותי באיזה מובן? מה זה עשו? אני אומר, אתה צריך להחליט שזה דומה לאחד מאבות, נגיד, תאוות המלאכה למדנו מהמשכן באיזושהי צורה, עוד נגיע עוד מעט. אחרי שיש לך את תאוות המלאכה האלה, אתה יכול להגיד שהתולדות, כשאתה דן בתולדות, אתה אומר, אם זה מספיק דומה לאחד מהאבות, אז גם זה יהיה אסור. אוקיי? עכשיו אני שואל, דומה באיזה מובן? דומה במובן של המטרה, או דומה במובן של אופן העשייה? אז הדמיון במטרה זה למשל היחס בין זומר וזורע. אבל אם הדמיון במטרה היה לבד מספיק בלי קשר לצורת הביצוע, אז הייתי מצפה שגם בישול בתולדות החמה, או לא בתולדות, בחמה עצמה, הוא יהיה דומה לבישול באש. כי המטרה היא אותה מטרה, רק האופן הוא שונה, אבל שם רואים שלא. זאת אומרת, זה, כן, זה יותר הדמיון. מה? אתה אומר שזה כבר כלאי אחר יד, זה לא כך מוסכם. לא כולם מסכימים שזה כלאי אחר יד. שזה שינוי, זה בעיה של שינוי. כלאי אחר יד זה לא דרך, זו התפיסה הפשוטה של כלאי אחר יד. לא, לא הדרך זה כלאי אחר יד. זה כלאי אחר יד, למה לא? אז זה לא כתוב. אני אומר, כל דבר אנחנו צריך לדון עוד איך ממיינים מה כלאי אחר יד מה לא. בפשטות, העיקרון של כלאי אחר יד, הכוונה זה לא דומה לדרך הרגילה שעושים.
זה יותר מכלאי אחר יד, זה גם
קצר. מבחינת הדין, אני רק שואל למה.
לא, אני אומר, זה לא סתם כלאי אחר יד.
זה היה צריך להיות עשוי מדרבנן. זה, כן. בכל מקרה, אז אני אומר, מה שאני בסך הכל רוצה להביא בדוגמאות האלה, אין טעם להיכנס להם יותר מדי, אנחנו לא נוכל להיכנס עכשיו לדוגמאות האלה. אני מנסה להראות שהדמיון בין תולדה לבין אב, אין ציר פשוט שעליו אנחנו מודדים אותו. זאת אומרת, הציר של המטרה הוא ציר משמעותי, אבל כנראה גם אופן הביצוע משחק תפקיד. עכשיו צריך להבין, טוב, גם את זה צריך להבין, אוקיי, אופן הביצוע משחק תפקיד, איך מודדים דמיון באופן ביצוע? למה זומר דומה מספיק לזורע, אבל מבשל בתולדות החמה לא דומה מספיק, מבשל בחמה לא דומה מספיק למבשל באש? לא יודע בדיוק להגדיר דבר כזה. לכן אני כרגע מדבר על זה מלמעלה. יש בכלכלת שבת קצת מדבר על זה, על היחס בין תולדות לבין אבות. בכל אופן, אז איך בכל זאת לומדים את האבות כרגע מהמשכן? וממילא, מה שלא באבות, אז יהיה לכל היותר תולדות, או שזה בכלל יהיה מותר. אז המקור לזה זה גמרא בבבא קמא, שראינו... ראינו אותה בהקשר אחר בשיעור הקודם. כן, אז הגמרא דנה שמה, בדקתני אבות, מדובר על אבות נזיקין, בקריאת בבא קמא, לא אבות של שבת. כן. מדקתני אבות נכלל דאיקא תולדות. תולדותיהן כיוצא בהן או לאו כיוצא בהן. זה ראינו בשיעור הקודם. גבי שבת נן אבות מלאכות 40 חסר אחת. אבות נכלל דאיקא תולדות, תולדותיהן כיוצא בהן, לא שנה אב חטאת, לא שנה תולדה חטאת, לא שנה אב סקילה, לא שנה תולדה סקילה, מאיקא בין אב לתולדה, נפקא מינא דאילו אביד שתי אבות בעדי הדדי, אינה משתי תולדות בעדי הדדי, נחייב הכל חדה וחדה. ואילו אביד אב ותולדה דידי, לא נחייב אלא חדה. כן, אז נפקא מינא לפי רחמים, למה צריך את החלוקה הזאת לאבות ותולדות? כי אם אתה עושה אב ותולדה דידי, אתה מחייב רק חטאת, באלם אחד. אתה חייב רק חטאת אחת. אם אתה עושה שני אבות שונים, אז אתה חייב שתי חטאות. ולרבי אליעזר, זה מחייב התולדה במקום אב. רבי אליעזר חולק על חכמים, והוא סובר שגם על תולדה ואב בהעלם אחד חייבים שניים, כמו על שני אבות שונים. מה עיקרי לאב ומה עיקרי לתולדה? אך דאב במשכן חשיבה קרי לאב. אך דלא אב במשכן חשיבה קרי לתולדה. הגמרא אומרת, קוראים לזה אב ותולדה, זה רק שאלה שאין לזה שום נפקא מינה. אפילו לגבי מספר החטאות, לפי רבי אליעזר. אבל למה קוראים לזה אב ותולדה? כי מה שהיה במשכן, או מה שחשוב, עוד מעט נראה, הוא נקרא אב. נפקא מינה? אין. את הראשונים והאחרונים כבר דנים פה, טוב, אז אם אתה רק רוצה למצוא פשר לכינוי אב ותולדה, אז יכולת גם אצל חכמים להגיד את אותו דבר. בשביל מה אתה נזקק לזה שאצל חכמים, על אב, על תולדה במקום אב חייבים רק אחת. עזוב, קוראים לזה תולדה, אב כי זה היה במשכן, ותולדה למה שלא היה במשכן, מה שלא חשוב, או משהו כזה. יכול להיות שזה מסקנת הגמרא. בהתחלה חשבו שיש נפקא מינה, תולדותיהם כיוצא בהם, עולם כיוצא בהם זה לעניין נפקא מינות. מסקנת הגמרא לא, זה רק שאלה של הגדרה, ואם זה ככה, אז באמת גם בדעת חכמים אפשר. אוקיי? לענייננו, מה שזה אומר, זה שכנראה גם חכמים לא חולקים על רבי אליעזר בעניין הזה. הם חולקים על רבי אליעזר במובן של האם חייבים על תולדה במקום אב. הם טוענים שלא, ורבי אליעזר טוען שכן. אבל מה זה תולדה ומה זה אב, זה מוסכם על שניהם. רק רבי אליעזר אומר, ההבדל בין תולדה לבין אב זה רק לעניין ההגדרה, לא לעניין נפקא מינה. אבל מבחינת מהי ההגדרה, גם חכמים של רבי אליעזר מסכימים. אוקיי? לכן באמת כל הראשונים והאחרונים דנים בהגדרת אב ותולדה מתוך הגמרא הזאת, למרות שהגמרא הזאת מדברת בשיטת רבי אליעזר, שאין הלכה כמותו. אוקיי? אז כי ההנחה היא שחכמים דרבי אליעזר גם הם מסכימים להגדרה של תולדה ואב. עכשיו, מה כתוב בגמרא פה? אז אם ככה, הגמרא הזאת היא מקור טוב כדי להגדיר לנו מה זה בכלל אבות, מלאכה בשבת, ומה תולדות. עכשיו, הביטויים בגמרא כאן מופיעים שני ביטויים, או שני קריטריונים. קריטריון אחד, מה שהיה במשכן, והקריטריון השני זה החשיבות, מה שחשוב. עכשיו השאלה, מה האינטרפליי ביניהם? האם צריך את שני הדברים? אחד מהם, אז למה מוזכר השני? זאת אומרת, מה בעצם, מה קובע? תולדה, מה קובע אב? אתם מבינים שקוראים את זה כפשוטו, אז הוא אומר, מה שהיה במשכן וחשוב, אז הוא נקרא אב, מה שלא היה במשכן ולא חשוב, קוראים לו תולדה. אבל זה משאיר אותנו באמצע, כמובן, עם כל מיני דברים שהיו במשכן ולא חשובים, או חשובים ולא היו במשכן. אז זה תמיד, כשאנחנו לוקחים לקיצוניות את שני הצדדים, תמיד האמצע נשאר לנו לא מוגדר. אנחנו צריכים להבין מה בדיוק כתוב במשפט הזה בגמרא. אז תוספות על המקום מביא שתי אפשרויות. אחי גרסינן, קודם כל הוא גורס. אך דאבי במשכן חשיבה קרי לאב. אך דלא אבי במשכן חשיבה קרי לתולדה. זה הגרסה שלפנינו, אוקיי? ולפי אך גרסה, בא להפוקי כמה מלאכות שלא היו חשובים והיו במשכן. בתולדות נינו, ולא אבות מלאכות. כי דאמרינו, הפרק במת אומנים הם העלו קרשים מהעגלה וכו'. אז מה התוספות אומר? זה בא להוציא מלאכות שלא היו חשובות, אבל היו במשכן. מה עם מלאכות חשובות שלא היו במשכן? למה ברור? המשכן הוא אסף. הוא לא כותב את זה. אז אתה לא יודע, האחרונים פה דנים בזה. בוא נראה את הדעה השנייה בתוספות, ואז נחזור. ואית דגרסי, פה, ואית דגרסי, אך דאבי במשכן וחשיבה, וו, כן? הוו לא הייתה קודם. אך דאבי במשכן וחשיבה קרי לאב. אך דלא אבי במשכן ולא חשיבה, עוד פעם, שינוי, כן? קרי לתולדה. ולפי גרסה זאת צריך לומר דבי תרתי. אבל חשיבה ולא אבי במשכן, או איפך אבי תולדה. זאת אומרת, לפי הגרסה השנייה בתוספות ברור מה הכוונה, נכון? בשביל להיות אב צריך שיהיה גם אב. לא? לא? הוא אומר או זה או זה. אבל מה שתוספות מסביר, לא לפי הגרסה. מה תוספות מסביר? מה שתוספות מסביר זה שדבי תרתי בשביל להיות אב. ואת האב צריך להיות במשכן וצריך להיות חשוב. אם חסר אחד מהם, זה תולדה. עכשיו, איך זה מסתדר עם הגרסה בגמרא, מה שאתה שאלת? אז אתם יודעים, יש מחלוקת תנאים הרי, בשאלה אם וו זה או וו זה וגם. גם בשפה שלנו אגב, לפעמים אנחנו אומרים וו, אנחנו מתכוונים לאו. גם זה ש... לא יודע מה, ששירת בצבא מגיע לו זה, וגם מי שהיה בשירות לאומי מגיע לו זכויות. הוו הזה זה או. זאת אומרת, אם היית בצבא, או שעשית שירות לאומי, נכון? זאת אומרת, אני אומר, וו במובן הזה ששתי הקבוצות האלה מגיע להם הזכויות. אבל המשמעות הלוגית של העניין של הוו הזה זה או. לא גם. וכך כנראה תוספות קורא את הגמרא. הר דלא הווה במשכן ולא חשיבה, מה הכוונה? כל אלה שלא היו במשכן זה תולדות. וגם כל אלה שלא חשובים הם תולדות. זאת אומרת, הוו פה הוא בעצם או. אוקיי? זה וו של שתי קבוצות, אבל כל אחת מהקבוצות לחוד שייכת לתולדות. כך תוספות קורא את הגרסה השנייה. בגרסה השנייה ברור מה הכוונה, לפי תוספות. נכון? צריך את שתי הדרישות, חשיבות ומשכן, כדי לחשב אב. אם אחד משניהם חסר, זה תולדה. אם זה לא חשוב ולא היה במשכן, אז אין מה לדבר. אז זה כנראה בכלל לא אסור. לפחות לא מן התורה. עכשיו אני חוזר לראשונה. אז מה התפיסה הראשונה בתוספות, הגרסה שלפנינו? אז הוא אומר, זה בא להפוקי כמה מלאכות שלא היו חשובים והיו במשכן. זאת אומרת, מה שחשוב והיה במשכן, זה ודאי אב, נכון? זה ברור. זה כנראה יהיה ברור לפי כולם. אבל מה שלא חשוב והיה במשכן, זה תולדה, כך אומר תוספות. מה עם מה שחשוב אבל לא היה במשכן? אם גם זה תולדה, אז זה כמו המקרה, אז זה כמו הגרסה השנייה. נכון? מסכימים? אז מה נשאר? חשוב ולא היה במשכן, מה זה? שתי אפשרויות. או שזה מותר לגמרי, ואז זה אומר שרק המשכן קובע, נכון? וחשוב או לא חשוב, זה רק שאלה של אב או תולדה, אבל רק מה שהיה במשכן נאסר. זה מוזר קצת דרך אגב. זה מוזר, יש היו הרבה דברים שלא היו במשכן, והם תולדות. יש דברים שהגמרא עצמה אומרת במפורש שהם לא היו במשכן והם תולדות. נראה את זה גם בהמשך. לכן הפרשנות הזאת היא אפשרית מבחינת לשון הגמרא והתוספות, אבל זה לא סביר. מה האפשרות השנייה? אם זה תולדה, זה כמו הפירוש השני בתוספות. זה גם אב. אז זה גם אב. מה זה אומר? שבעצם כנראה מה שקובע זה רק החשיבות. המשכן לא משחק תפקיד. זאת אומרת, מה שהיה חשוב היה במשכן הוא אב, אבל גם מה שחשוב ולא היה במשכן הוא אב. רק באים להגיד לך שאם יש משהו שהוא לא חשוב, אפילו אם הוא היה במשכן, בסדר? גם אז הוא לא יהיה אב. זה הנקודה. הוא יהיה תולדה, הוא לא יהיה אב. אוקיי? עוד פעם, לפי הניתוח הזה יוצא שהכיוון הראשון בתוספות, מה שקובע את האבות זה רק חשיבות, המשכן לא משחק תפקיד. מה שהיה במשכן, אז אני אומר, התוספות הרי אומר, מה שהיה במשכן וחשוב זה אב, נכון? זה נתון ראשון. עכשיו, מה שלא היה חשוב והיה במשכן זה תולדה. שני הדברים האלה כתובים בתוספות. שלא היו חשובים והיו במשכן. זה תולדה, נכון? מה קורה עם מה שחשוב ולא היה במשכן? לא כתוב. שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שזה תולדה. אבל זה לא יכול להיות, כי אז זה זהה לפירוש השני בתוספות. מי אמר שזה רק דברים שהיו במשכן? אתה מניח הנחה. עוד רגע. אז זה לא יכול להיות שזה כמו הפירוש השני, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שזה תולדה, חשוב ולא היה במשכן. נשארות לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזה מותר לגמרי. חשוב ולא היה במשכן, מותר לגמרי. זה לא סביר מבחינת הגמרות. אנחנו יודעים שיש תולדות שלא היו במשכן, והן נחשבות תולדות. מבריך, זורע, נוטע, מבריך, נוטע, משקה, זומר, כל אלה הם תולדה של זורע, והגמרה עצמה אומרת שרק זורע היה במשכן. תראו שם סממנים. רק זורע היה במשכן. ויש שם תולדות. תוספות לא היסטור גמרא מפורשת. אז זה אומר שמה שחשוב ולא היה במשכן לא יכול להיות שהוא מותר לגמרי. אבל הוא גם לא יכול להיות תולדה כי זה אחרת זה זהה לפירוש השני בתוספות. צריך להגיד שזה אב. ואז מה שהדבר הזה בעצם אומר זה שרק החשיבות קובעת אם אתה אב או לא אב. משכן הוא לא רלוונטי. מה שחשוב היה במשכן זה אב, אבל גם מה שחשוב ולא היה במשכן הוא אב. אז למה מכניסים את המשכן בכלל? המשכן משחק תפקיד במישור של התולדות. מה זאת אומרת? אם יש משהו לא חשוב, אז אם הוא היה במשכן, הוא יהיה תולדה. אם הוא לא היה במשכן, אז הוא מותר. לא אסור מן התורה, כן? פחות פטור. מה? לעניין התולדות. שאם יש משהו לא חשוב, אז אם הוא היה במשכן, הוא יהיה תולדה. למרות שהוא לא חשוב. האם הוא לא היה במשכן, אז הוא מותר. פטור. מה? לא בגלל, אני מנתח מה שתוספות אומר. אלא מה? אז מה תגיד? כן, ברור. אבל אין, התוספות אומר שאין, זה לא משחק המשכן. אז אני צריך להגיד, לא, אבל לא ידוע. מלאכות תלויות רק בחשיבות, לא במשכן. מה זה ידוע? אז תגיד שזה לא נכון. זה מה שאתה צריך להגיד. ואל תכניס לי את המשכן לתוך הקריטריונים. לא, זה לא מה שהם אומרים. הגמרא אומרת שהמונח משכן נכנס לתוך הקריטריונים. כי אתה צריך להגיד, עזוב, זה לא קשור למשכן בכלל, מה שהיה במשכן לא מעניין. מה שחשוב, זה הכל. אבל אם משהו חשוב ולא היה במשכן הוא גם אב, אז לא המשכן קובע. לא יודע מה זה נקודות טכניות. דבר חשוב שלא היה במשכן הוא גם אב, אז המשכן לא קובע. מה זה נקרא טכניים? אני לא מבין את המונח טכניים. נו, אז מה הוא כן מגדיר המשכן? יש מלאכות שהיו במשכן? תודה רבה, אני יודע, יש גם מלאכות שהיו בבניין שעשו לידי. מה זה קשור? זה לא רלוונטי. לא, זה לא נלמד משם. בגלל שחשוב שלא היה במשכן הוא גם אב. אתה אומר דבר והיפוכו. אתה אומר דבר והיפוכו. אם דבר הוא חשוב הוא אב, אז מה אכפת לי אם הוא היה במשכן? זה לא נלמד משם, כי כל דבר חשוב הוא אב. לא, אי אפשר ללמוד מהמשכן שמה שחשוב הוא אב. איך תלמד מהמשכן שמה שחשוב הוא אב? במשכן היו מלאכות חשובות ולא חשובות. אז תסביר לי למה התלייה במשכן מלמדת שמה שחשוב זה מה שהיה במשכן. כן. אז זה בסדר, אבל זה לא מה שכתוב בתוספות. כי תוספות אומר שמה שחשוב ולא היה במשכן הוא גם אב. אז לא צריך שיהיה במשכן. אבל איך אתה לומד במשכן שכל דבר חשוב הוא אב? במשכן היו מלאכות גם לא חשובות. נו, אז איך אתה לומד במשכן שרק דבר חשוב הוא אב? אנחנו לומדים במשכן שיש מלאכות. אנחנו גם לומדים במשכן שיש בד בעולם. מה זאת אומרת? ברור שיש מלאכות. לא, לא, זה דבר והיפוכו. אי אפשר להגיד את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה אומר שדבר חשוב הוא האב, אז דבר חשוב הוא האב, אז המשכן לא מצריך תפקיד. ואם תוספות מכניס את המשכן הזה, פירוש הדבר שלגבי התולדות, מה שהיה במשכן הוא תולדה למרות שהוא לא חשוב. אבל מה שלא היה במשכן, אז לא כלום. לא חשוב ולא היה במשכן, אז ברור שהוא. כן, זה נראה פשוט. מה שלא חשוב ולא היה במשכן, אז הוא לא כלום. אוקיי? ומה שלא חשוב אבל כן היה במשכן, תוספות אומר שהוא תולדה. זאת אומרת, אז המשכן כן משחק תפקיד בהגדרה של המלאכות. זה רואים בתוספות בעניין הזה. אבל בהגדרה של האבות, המשכן לא משחק תפקיד. בהגדרה של האבות, מה שמשחק זה החשיבות. וכך באמת אומרים המהר"ם והמהרש"א. המהר"ם והמהרש"א מדייקים בתירוץ הראשון בתוספות, שכל מה שמגדיר את האבות זה רק החשיבות. לגבי התולדות, אז זה יכול להיות תלוי. אם זה לא חשוב, אז אם זה היה במשכן, זה יהיה תולדה. אם זה לא חשוב ולא היה במשכן, אז לא. מה? מה זאת אומרת, מאיפה עוד לא
מדייק? תולדות שלא היו במשכן.
אין, זה בדיוק הנקודה. תולדות... לא חשוב, לא, אם יש, לא, כן, נכון, זאת אומרת, יכול להיות מצב, יכול להיות משהו שהוא מעין אב לפי התפיסה הזאת, אבל הוא לא יהיה תולדה. אנחנו נראה גם בסוגיה של זומר, שיש כאלה שאומרים שבעצם הכל זה מעין אב, הרמב״ם למשל, זה מה שהוא אומר שם, זה לא תולדות, זה הכל מעין אב. לא הבנתי? כנראה, כן, רק לגבי התולדות. שאם דבר לא חשוב, היית חושב שהוא מותר לגמרי? לא. אם הוא היה במשכן, אז הוא יהיה תולדה. ואם הוא חשוב, אז הוא אב. כן? למה?
בגלל שהיא לא חשובה, לא הייתה במשכן.
לא, לא חשובה ולא הייתה במשכן, אז היא לא תולדה. לא, לא, היא לא תולדה. תולדה זה רק מה שמשמעותי, מה שדומה לאב שמשמעותי. מה שלא אסור הוא לא תולדה. לא, לא כיוצא בהם, זה מותר. יש גם תולדה של נזיקין, בהמה שהזיקה באונס. בסדר? אני פטור, אדם המזיק חייב באונס, אבל בהמתי שהזיקה, אם אני אנוס אני פטור. זה לא תולדה שאני פטור עליה, זה לא תולדה בכלל. לא חייבים על זה. החלוקה בין אבות לבין תולדות, זה חלוקה בתוך הדברים שעליהם חייבים. אבל מי זה אב ומי זה תולדה? מה שלא חייבים עליו, אז הוא לא במשחק. אז יש לנו בעצם שלוש שיטות. שיטה, מצאנו בינתיים שתיים, אבל יש שלוש. שיטה ראשונה זה השיטה הראשונה בתוספות, שמה שקובע את האבות זה רק החשיבות. השיטה השנייה זה השיטה השנייה של תוספות, שמה שקובע לגבי אבות זה משכן וחשיבות. אם חסר אחד מהם זה תולדה. אבל יש שיטה שלישית, שכנראה רק המשכן, כנראה יש שיטה שלישית, שרק ההימצאות במשכן היא הקובעת. רק המשכן קובע. יש שיטה שרק החשיבות, יש שיטה של שניהם, ויש שיטה שרק המשכן. איך אני רואה את השיטה הזאת? יש רש"י, הוא אומר, כולו אבות מלאכות ממשכן גמרינן לו במסכת שבת. בדף מ"ט, רש"י בבבא קמא. כן? אז נראה שרש"י מבין שכל אבות מלאכות לומדים אותם מהמשכן. בסדר? אז נראה שהמשכן משחק תפקיד, למרות שזה יכול היה להיות גם כמו השיטה השנייה. לומדים את זה מהמשכן, אבל רק הדברים החשובים שהיו במשכן הם אבות. זאת אומרת, זה לא סותר, אבל תראו את הרך. לא הבנתי.
לא הבנתי.
כן. נכון. זה תלוי בשיטה. ראינו שם שיטות שונות. מה זה השיטה האחרונה? אני אומר, ברש"י יש שתי אפשרויות. תולדות זה דברים שלא היו במשכן. אבות. כולו אבות מלאכה ילפינן ממשכן, ממשכן גמרינן לו. אבות. התולדות זה מה שלא היה במשכן. אגב, רש"י לשיטתו, ראינו את זה גם רש"י בבבא קמא, כשמדברים על אבות נזק, מה זה אבות נזק לעומת תולדות? מה שכתוב בתורה זה האבות. מה שהיה במשכן מבחינת מלאכות שבת, זה מה שכתוב בתורה. מה שכתוב בתורה, הכוונה זה מה שהיה במשכן, כי זה לא כתוב בתורה, המלאכות. לא, היו מלאכות דומות. אז מה זה אומר?
מה
שהיה
במשכן
במקרא
אבות,
מי זה השני? אז או שהוא מעין אב, או שהוא אב, כן. כן, או שאם הוא לא חשוב, עוד לא דיברתי מה זה חשוב. אם הוא לא חשוב, אז אולי הוא תולדה, תלוי בשיטות. אז ברש"י, אני אומר, אפשר היה להבין, גם כמו השיטה השנייה, שצריך גם משכן וגם חשיבות. לומדים את זה מהמשכן, אבל מה לומדים מהמשכן? רק דבר שהוא חשוב. אוקיי? אבל ברך, תראו את הרך, הוא פרקינן, אך דאב במשכן קרי לאב מלאכה. דלא אב במשכן קרי לתולדה. חשיבות לא מופיעה בגרסה של הרך. ובעצם הרך הרבה פעמים מבוסס על הירושלמי. ובירושלמי באמת גם משתמע ככה. החשיבות לא משחקת תפקיד, רק המשכן. ואז הטענה היא, אולי הכל מדובר על מלאכות חשובות, כאילו סביר. אבל לא זאת הנקודה, זה לא משחק תפקיד פה. מבין המלאכות החשובות, מה שהיה במשכן זה אב, מה שלא היה במשכן זה תולדה. אז זאת ודאי שיטה שלישית. שיטה של הרך. מה? מסברה? זאת אומרת, בסופו של דבר, זה אתה יכול לשאול לפי כולם, לא רק לפי הרך. לפי השיטה השנייה בתוספות, שצריך גם חשיבות וגם הימצאות במשכן. איך מחליטים מה היה חשוב? אם צריך גם הימצאות במשכן וגם חשיבות, איך מחליטים מה חשוב? מסברה? אתה מחליט מה חשוב, ואני אדבר על זה. פעם? אין פה קריטריון, לא הצגתי עוד קריטריון. לפי הרך אתה מדבר? מה שלא היה במשכן הוא תולדה. כנראה, אני מניח לפחות, שמבחינתו החשיבות זאת המסגרת שבתוכה הסיפור מתנהל. אנחנו מדברים רק על מלאכות חשובות. אלה שהיו במשכן הם אבות, אלה שלא היו במשכן הם תולדות. אגב, יש פה קטע קצת בעייתי. מה קורה אם היה משהו במשכן, שאני לא מצליח למצוא משהו שדומה, משהו שלא במשכן, סליחה, שאני לא מצליח למצוא משהו דומה לו שהיה במשכן. אז מה, הוא תולדה של מי? הוא יהיה תולדה כי הוא לא היה במשכן, אבל תולדה של מי? אתה צריך להיות תולדה של אחד מהאבות שהיו במשכן, זה אומר שאתה אמור להיות דומה למלאכה שהייתה במשכן. ואם יהיה איזושהי מלאכה שלא הייתה, לא דומה לשום דבר ממה שהיה במשכן? מה? לא, לא יודע, יכול שמכיר פטיש כן היה, אבל למה, אם אני אמצא מלאכה שלו? זאת אומרת, יש פה איזושהי הנחה, כנראה, שהמלאכות שהיו במשכן פורסות פחות או יותר את כל תחומי הפעילות האנושית. אחרת פשוט, אני לא מצליח להבין איך אפשר לתפוס את שיטת רח, נכון? יש פה איזושהי הנחה פרשנית שאומרת, המשכן זה כמו עולם קטן כזה. זאת אומרת, כל מה שנעשה במשכן הוא בעצם כל המלאכות המשמעותיות שיש בעולם מופיעות איכשהו בצורה כזו או אחרת במשכן. ולכן כל דבר שלא היה במשכן, תמיד אני אוכל למצוא לו איזשהו אב במשכן שהוא יהיה התולדה שלו. זה נפקמינה שאנחנו עוד נגיע אליה בהמשך כשנדבר על חשמל בשבת. חשמל בשבת, כן, זה כידוע, אני אגיד במשפט אחד, כן, כנראה לא היה במשכן, והפוסקים, כשהסיפור הזה התחיל להתעורר, אז התלבטו קצת, מה עושים עם החיה הזאת? מה, כאילו, היה נראה שברור להם שאי אפשר להתיר דבר כזה, ועכשיו צריך לחפש יתד להתעלות עליה, כן? מה, איפה אילן גבוה להיחנק בו? מה עושים? אז המציאו כל מיני המצאות מוזרות כאלה, שחלקן יותר משכנעות, חלקן פחות משכנעות, אבל די ברור שזה בא בדיעבד. קודם כל החליטו שזה אסור, ואז מחפשים במה לתלות את העניין. באמת, יש כאלה שהיו יותר ישרים ואמרו, זה אסור מדרבנן. כן, לא מצאנו אב מלאכה. מה? נכון, אסור מדרבנן, אסור מדרבנן זה יותר ישר במובן הזה, כי אתה לא מוצא אב במשכן שאתה יכול להתעלות עליו, כי זה לא דומה. מצד שני, אבל איך אתה יכול לייצר איסור דרבנן בלי שיש מוסד מוסמך שקבע את האיסור הזה? הרי איסור דרבנן נוצר על ידי תקנה של בית דין. אם בית דין לא קבע את זה, אין איסור דרבנן. עכשיו, פוסק של היום, עם כל הכבוד לו, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה, הוא לא יכול לקבוע שמשהו אסור מדרבנן. אוקיי, אז שאלה, צריך למצוא איסור דרבנן שבו תולים את זה. אז המוליד, נגיד, הבית יצחק תולה את זה במוליד, וכל מיני דברים כאלה. לא, או שזה באמת נתלה באמת, צריך לבדוק. נכון, זה חינמי, צריך לבדוק. כל תליה כזאת, כל תליה כזאת צריכה להיבדק לגופה, בדיוק ככה. מה? כן, זה השפן שבשרוול. אתה לא תמיד, סעיף הסל, מה שנקרא. כל מה שרוצים לאסור זה עובדים בחול. כמובן, ברגע שאתה תיר את זה בשבת, אז לא יהיו עובדים בחול, כי עושים את זה גם בשבת. זאת אומרת, זה דבר שבונה את עצמו. בסדר, עובדין דחול זה גם לא דאורייתא. אוי, תשבות לפי הרמב"ן אולי, אבל פשטות עובדין, זה ודאי לא איסור סקילה, זה לא איסור מלאכה. אם זה דאורייתא או לא, אז יש רמב"ן, ריטווה, שאומרים שזה דאורייתא מצד שבות, אבל זה לא איסור מלאכה בכל מקרה. רוב הדעות זה איסור דרבנן בכלל. בכל מקרה, טוב, על זה אנחנו עוד נדבר, כן, על החזון איש עם הבונה ועל המבעיר וכל כל הדברים האלה, כן. דווקא אני כבר אומר לכם שדעתי החזון איש צודק 100%, זה בונה. אבל זה, אני אדבר על זה עוד. אז זאת השיטה השלישית, וצריך לזכור כל הזמן איך אנחנו בסופו של דבר מחלקים בין אבות לבין תולדות. אנחנו צריכים להגיע למסקנה שנגיד, לפי השיטה הראשונה, אז החשיבות היא הקובעת את האבות, נכון? מה שהיה במשכן, מה שהיה במשכן או לא היה במשכן, זה לא משנה. בתולדות, הווה אומר, בדברים הלא חשובים, אם זה היה במשכן, אז זה תולדות, ואם זה לא היה במשכן, אז זה מותר. אוקיי? עכשיו, הדברים הלא חשובים שהיו במשכן הם תולדות. תולדות של מה? אולי אין שום דבר דומה להם מבין הדברים החשובים שהיו במשכן? עוד פעם, אותה שאלה שאלתי על השיטה השלישית. מה? אז אתה מניח הנחה מעניינת, ושם חתרתי. אתה מניח שחשיבות, אין פירושו, נגיד, למשל, מידת היצירתיות שבמלאכה, אלא חשיבות הכוונה מידת הייחוד שיש בה. עד כמה היא שונה או קובעת מקום לעצמה מול המלאכות האחרות. כי אפשר היה להבין את מושג החשיבות בשני הצירים האלה. אפשר היה להבין את מושג החשיבות במובן, זאת יצירה משמעותית מספיק, ואת היא עושה שינוי משמעותי בעולם, ולכן זה מלאכה משמעותית, אפשר להבין? זה משמעותי מספיק במובן הזה שזה קובע מקום לעצמו. זאת אומרת, זה ייחודי. בסדר? לעומת זאת, משהו שהוא לא חשוב, הכוונה הוא לא מצוין, מצוין במה שמציינים אותו לחוד, כי עכשיו הוא לא מופרד מדברים אחרים. יכול להיות שהוא מאוד יצירתי, אבל הוא לא מופרד מדברים אחרים, אז בעצם זה נקרא לא חשוב, והוא יהיה תולדה אם הוא היה במשכן. מה? לא יודע אם זה לא חיוניות, אני לא חושב שזאת הנקודה. אלא כמה זה משנה בעולם. איזה מידת יצירה יש פה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל איזה מידת יצירה יש פה? כמה שינית את העולם באמצעות המלאכה הזאת? כן? עד כמה זה שונה ממה שהיה קודם? זאת בעצם השאלה של החשיבות בתפיסה הפשוטה. אבל יכול להיות בהחלט שחשיבות יש לה גם עוד מישור, וזו השאלה שהיא שאלה מיונית. זאת אומרת, זה לא חשוב במובן הזה שזה לא מספיק משמעותי כדי לקבוע איזה כאב נפרד. זה יכול להיכלל באב אחר. במניין המצוות, למשל, יש שיקולים מאוד דומים. יש מצוות שהן לא חשובות ולכן הן לא דאורייתא, ויש מצוות שהן לא חשובות במובן, הן לא ייחודיות, ולכן נכללות במצווה דאורייתא קיימת. לא שהן לא דאורייתא, הן כן דאורייתא. רק הן לא מצווה נפרדת דאורייתא, אלא הן כלולות במצווה דאורייתא אחרת. למשל, ברכת התורה. אז שיטת הרמב"ן, שזה נכלל בברכת המזון. אוקיי? מה זאת אומרת? זה הרי לא ברכת המזון, אוקיי? אבל זה כנראה שייך לפרשה של ברכת המזון, מברכים את הקדוש ברוך הוא על משהו שהוא נתן לנו. מה זה משנה אם זה המזון, או תורה, או מה שלא יהיה. אוקיי? אז זה בעצם, מבחינת הרמב"ן, זה לא חשוב, לא בגלל שזה לא חשוב במובן שזה לא מספיק משמעותי לברך. זה משמעותי בדיוק כמו לברך על המזון. זה לא חשוב במובן הזה שאי אפשר לעשות מזה מצווה נפרדת. זה כלול במצוות ברכת המזון. לא במובן שזה לא מספיק משמעותי לברך. אוקיי? לעומת זאת אחרים אומרים, זה לא דאורייתא בכלל. כנראה שלברך על על התורה, זה לא מספיק משמעותי כמו לברך על המזון. משמעותי לא במובן של המיון, אלא משמעותי באמת. אבל זה פחות חשוב. אוקיי? אז אותו דבר אני מדבר לגבי אבות ותולדות של המלאכה. כשאנחנו מדברים על חשיבות, אפשר לדבר על חשיבות במובן של עד כמה זה מיוחד, נפרד מהאחרים, אפשר לדבר על חשיבות במובן שעד כמה זה משמעותי. האם זה מאוד משמעותי, אז יש איזה מעמד של אב. זה ערך מדבר על זה בתחילת פרק שביעי, על תולדת דה תולדה. יש שיטות שכן, ערך רוצה לטעון שלא. עד איפה זה מגיע? אתה יכול בשינויים קטנים להגיע בסוף לזה שלעמוד על רגל אחת אסור בשבת. אפשר לעשות מטמורפוזה בכל שני דברים, את זה למדנו מאשר, נכון? קיים את הציורים של אשר. מתחיל באוסף של דגים ונגמר באוסף של ציפורים. עכשיו אתם עוברים באופן רציף מהמצב הזה למצב הזה, ולא ברור איפה זה מפסיק להיות אוסף של דגים ומתחיל להיות אוסף של ציפורים. אוקיי? עכשיו, זה קל מאוד לעשות את זה באמצעים ממוחשבים. פשוט קחו כל שתי תמונות, ותבנו תמונה אחרת שכל פיקסל שבה מוגדר כפי כפול הפיקסל הזה, ועוד אחד מינוס פי כפול הפיקסל פה. אז תרוצו עם פי מ-0 עד 1, ואתם תראו, יש לכם מטמורפוזה מהתמונה הזאת לתמונה הזאת. אוקיי? וכך אפשר לחבר כל שני מושגים. אז אם אתם רוצים שאני אחבר לכם את בורר עם לעמוד על רגל אחת, אין שום בעיה. תציירו ציור של מישהו שבורר, תציירו ציור של מישהו שעומד על רגל אחת, 1 מינוס פי כפול זה ועוד פי כפול זה, ותרוצו פי בין 0 ל-1, אתם תראו שבעצם עומד על רגל אחת, זה בורר בשינוי. בשינוי קצת גדול, אבל בשינוי, אוקיי? זה הכל, זאת אומרת, זה תמיד אפשר, אתה יכול להגיע לכל מקום עם התפיסה הזאת. באמת הרך טוען שאין תולדה דה תולדה, אבל זה לא מוסכם. מה? מלאכות. אני אומר, זה תלוי בשיטות. כן? אז לפי השיטה הראשונה, עוד פעם, בואו נסכם רגע. לפי השיטה הראשונה, אז יש לנו רק החשיבות קובעת את האבות, והמשכן יכול לקבוע לגבי התולדות. מה זאת אומרת? מה שלא חשוב, אז אם הוא היה במשכן הוא תולדה, אם הוא לא היה במשכן, אז הוא כלום. אוקיי? עכשיו, מה זה נקרא לא חשוב בהקשר הזה? אם היה מדובר לא חשוב במובן שלא ייחודי מספיק, זה לא רלוונטי, נכון? מה זה לא ייחודי מספיק? אם הוא לא ייחודי מספיק, אז זה אומר שהוא אב. הוא היה במשכן והוא לא ייחודי מספיק, אז הוא אב. זו לא סיבה שהוא יהיה תולדה. זה אומר שהוא אב. כי הוא היה במשכן, כמו האב. מה? זה קשור לשאלה הקודמת. למה? זה לא נוגע למה שאני אומר כאן. או שתחליט ללמוד בעיניו שלא. אם החשיבות פה היא חשיבות במובן של הייחודיות, אז לפי השיטה הראשונה, מה יוצא? שמה שחשוב נקרא אב. מה שלא חשוב, לא חשוב במובן של הייחודיות. אז אם הוא היה במשכן הוא תולדה, ואם לא, אז לא. למה? אם זה רק במובן של הייחודיות, אז אתה אומר לי, אם זה מספיק דומה לאב, אז בעצם צריך לאסור אותו. אז למה אבות שלא היו במשכן, מה שדומה להם לא ייאסר? אין בזה היגיון. כנראה לא חשוב, הכוונה לא חשוב, במובן לא מספיק יצירתי. לא מספיק מיוחד. ואז אומרים לי, תראה, גם אם זה לא מספיק יצירתי, אבל אם זה היה במשכן, אז זה עדיין יהיה תולדה. אב זה לא יהיה, אבל תולדה זה יהיה. אם זה לא חשוב וזה גם לא היה במשכן, אז זה לא יהיה אסור. זאת אומרת, לא אסור דאורייתא, כן? זה השיטה הראשונה. השיטה השנייה שאומרת לי, צריך חשיבות במשכן, בשביל שזה יהיה אב, אם חסר אחד משניהם זה תולדה. מה זה אומר החשיבות שם? השיטה השנייה שצריך חשיבות במשכן בשביל שזה יהיה אב, ואם אחד משניהם חסר, אז זה תולדה. זה השיטה השנייה של תוספות. איזה חשיבות מדובר שם? אפשר לדבר על שתי החשיבויות, נכון? זה נשמע אפילו הגיוני. נגיד, הרי גם הלכו במשכן, נכון? הלכו. זה לא אומר שהליכה היא אב מלאכה בשבת, למה לא? כי חז"ל כנראה הבינו שההליכה זה לא מספיק יצירתי, זה לא באמת עשייה משמעותית. אז זה החשיבות במובן של מידת היצירתיות. מצד שני, ברור שגם החשיבות במובן של הייחודיות משחקת פה תפקיד, ושאם לא, אז זה נכלל באב אחר שכבר מנית אותו. למה להכניס גם את זה? אוקיי? אז לכן, היה מקום לפרש את החשיבות פה בשני הצירים. גם שיהיה מספיק יצירתי וגם שיהיה מספיק מיוחד. ואם זה לא חשוב אבל היה במשכן, או חשוב אבל לא היה במשכן, אז זה תולדה. ושוב פעם, החשוב פה יכול כנראה להתפרש בשני הצירים. כן, רק אני אזכיר, אני נזכר עכשיו בגמרא, גמרא בתחילת כלל גדול אומרת, היינו זורע, היינו בורר, היינו מרקד. שלושתם מלאכות של ברירה, אתה בורר פסולת מאוכל, רק בצורות שונות. זורע. זורע, בורר ומרקד, אוקיי? ואז הגמרא אומרת, בגלל שהם היו במשכן הם שלושה אבות. אז זה מעניין, כי זה אומר שפה אין את הייחודיות, את החשיבות במובן של ייחודיות, נכון? אומרים לך, זה אותו דבר בעצם. ובכל זאת, בגלל שזה היה במשכן, זה נמנה כשלושה אבות שונים. אז זה אומר שהייחודיות, החשיבות במובן של ייחודיות, לא כל כך מסרקת תפקיד כשאתה נמצא במשכן. שימו לב, אגב, זה גם דוגמה לזה, לשלוש מלאכות, שיש דמיון ביניהם במטרת המלאכה, אבל לא באופן הביצוע שלה. דיברנו על זה לגבי זורע וזומר, אוקיי? קיצור, יש פה הרבה דוגמאות שצריך לדון עליהן כל אחד לחוד, אני כאן רק פורס את המפה הכללית. השיטה השלישית רואה רק במשכן חשיבות, משמעות. המשכן הוא זה שקורה. מה שהיה במשכן הוא אב, מה שלא היה במשכן הוא תולדה. נראה שאין הבדל בחשיבות. מצד שני, ברור שמה שלא חשוב הוא לא יהיה אב. אז מה זה אומר? כנראה אנחנו מדברים רק על המלאכות החשובות. חשובות במובן של יצירתיות, מידת היצירתיות. רק מלאכות כאלה יאסרו בשבת. מתוכן, מה שהיה במשכן זה אב, מה שלא היה במשכן זה תולדה. איך אני יכול לוודא שכל מה שלא היה במשכן יהיה לו איזשהו אב שיעמוד מעליו? אז אמרנו, כנראה יש פה איזושהי הנחה שהמלאכות במשכן פרסו את כל סוגי היצירה האפשריים שיש בעולם. ואם לא, אנחנו נאנוס אותם שיהיה כן. אוקיי? כי זה חייב להיות. זאת אומרת, זאת הנחה של השיטה הזאת. ולכן בעצם, כשאני מדבר פה על חשיבות, אני לא מדבר פה בכלל על חשיבות. אני מדבר פה רק על המשכן. וההבדל בין אבות לבין תולדות זה בשאלה אם היה במשכן או לא היה במשכן. אבל הכל חשוב. חשוב באיזה מובן? בשני המובנים, כנראה. גם במובן של היצירתיות, כי אחרת דבר לא חשוב, אז הוא לא אב ולא תולדה, הוא פשוט לא אסור. ואם הוא לא מספיק ייחודי, אז אם הוא היה במשכן, אז הוא ודאי יהיה אב. סביר להניח שגם אם הוא לא היה במשכן והוא לא ייחודי, אז זה לא סיבה לפתור. להפך, זה סיבה לחייב מצד תולדה. אז הוא פשוט כלול בתולדה שהוא דומה לה, שהוא לא ייחודי מבחינתה. אוקיי? טוב, בגמרא בדף מ"ט, הגמרא שרש"י קודם הביא, הגמרא מביאה פה שתי שיטות, באמת עושה את זה מאוד טלגרפי. הדור יתווה וקמיבאילו, עד אתנן אבות מלאכות 40 חסר אחת כנגד מי? מאיפה יודעים שיש 39 מלאכות? לפני שאני נכנס פה בהמשך, מאיפה יודעים? מה? לא, לא, מאיפה יודעים שיש 39 אבות? לא מאיפה יודעים את האבות, מאיפה יודעים שיש 39? אז אפשר היה להגיד, תלוי בשיטות, עוד פעם, שלוש השיטות. לפי השיטה השלישית שרק המשכן הוא הקובע, פשוט עוברים על כל המלאכות שהיו במשכן, יצא 39. לא שהיה נתון שאני חייב להגיע ל-39, יצא לנו 39. קצת בעייתי עם הזורה בורר ומרקד. כי שם יש לנו שלוש מלאכות, שרק בגלל שהם היו במשכן סופרים אותם לחוד, אז כן נראה שזה קצת משחק מחור, ואנחנו יודעים את המספר 39 מראש. נכון? ורק מנסים איכשהו להגיע אליו. אבל על פניו היה מקום להגיד, פשוט ספרתי את כל המלאכות המשמעותיות שהיו במשכן, והגעתי ל-39. עוד פעם אני חוזר למניין המצוות, כי שם מופיעות תופעות מאוד דומות. הגמרא בסוף מכות אומרת שיש תרי"ג מצוות, נכון? מהפסוק, נו, תורה ציווה לנו משה, כן? תורה זה 611 ועוד שניים מפי הגבורה שמענו, אז זה 613. אז כל מוני המצוות מניחים שיש 613 מצוות, ורק מתווכחים מה להכניס ומה להוציא בתוך המניין הזה. אבל הרמב"ן, בתחילת ההשגות שלו על, על, על שורש א' של הרמב"ם, זה לא קשור לשורש א', אלא זה פשוט התחלת הדיון שלו בשורשים, בספר המצוות, הרמב"ן טועה שם, למה להניח בכלל שיש תרי"ג מצוות? לרבי סמלאי, הוא מנה את המצוות ויצא לו 613. אבל אם נגיד שאני עכשיו מחליט, אני חולק על רבי סמלאי, אני טוען, המצווה הזאת היא לא מצווה דאורייתא, זה דרבנן. בסדר? האם אני חייב למצוא עכשיו משהו אחר שייכנס כדי להשלים למניין תרי"ג? בגמרא עצמה, למשל, לא מוצאים את זה בשום מקום. זה אחת ההערות. הגמרא בשום מקום לא אומרת, רגע, אתה טוען שזה דרבנן, אז תשלים לי בבקשה את מניין תרי"ג מצוות, אז מה זה תרי"ג מצוות שלך? הרמב"ן, לעומת זאת, בעצמו, כאשר הוא חולק על הרמב"ם, הוא מכניס מצוות אחרות כדי להשלים לרמ"ח ושס"ה. לכן יש בסוף את ההוספות למניין של המצוות של הרמב"ם, הוספות והחסרות. כן, במצוות עשה, במצוות לא תעשה, יש לרמב"ן. אבל בתחילת דבריו הוא באמת תוהה. אולי התרי"ג מצוות זה המניין שיצא לרבי סמלאי, כי הוא פשוט ספר את המצוות שיצא לו. אבל זה לא נתון שכולם צריכים להתאים לו. ואז אם מישהו אחר חולק, והוא מונה את המצוות אחרת ויוצא לו 842, אז יש לו 842 מצוות. מה? נכון, אז השאלה איך מתייחסים לגימטריה. האם זה איזשהו אסמכתה כזאת, כן, או פרפראות לחוכמה, גימטריות זה פרפראות לחוכמה, או שבאמת רואים בזה איזשהו מקור ממשי. אז הרמב"ן באמת מאוד מתלבט לגבי זה, גם התשבץ מעיר על זה, גם הרלב"ג נדמה לי מעיר על זה, חלקם באמת נשארים בזה שאין תרי"ג מצוות, סתם מיתוס. זאת אומרת, רבי סמלאי יצא לו תרי"ג מצוות, אבל מישהו אחר חולק, אז הוא חולק, מה זה משנה? אבל הרמב"ן שם בסוף אומר, כן, אבל מקובלנו שיש תרי"ג כנראה, ואני לא מבין מאיפה זה יוצא בדיוק, אבל מקובלנו שזה ככה, אז כנראה שיש מסורת מסיני, שבאמת יש תרי"ג מצוות, וגם הוא מניח ככה, ולכן הוא בונה את המצוות שהוא משלים למניינו של הרמב"ם כדי להישאר עם התרי"ג. אותו דבר בעצם יש כאן. זאת אומרת, אם אני מניח שבעצם מדובר כאן, אז ספרתי את כל המצוות שהיו במשכן, ויצא לי 39. או לא שמראש נתון לי שצריך להיות 39 אבות מלאכה. אז אם מישהו טוען שיש שתי מצוות במשכן שהן דומות זו לזו, או יש מצווה שהיא לא חשובה בעיניו, לא מצווה, מלאכה, שהיא לא חשובה בעיניו, למרות שהיא הייתה במשכן, אז יהיה לו 38. מה הבעיה? זאת אומרת, ההנחה שיש 39 אומרת, אם אתה חושב ככה, אז תביא לי משהו אחר שישלים לי למניין למתת. אבל אם אין הנחה שזה דווקא למתת, אז בסדר גמור, אז כל דבר לגופו, במקרה לבעל המשנה שם בפרק כלל גדול, שמונה 39 אבות מלאכה, יצא לו 39. בסדר? אבל זה רק מקרה, לא חייב להיות. עכשיו, הגמרא פה, שהגמרא שואלת כנגד מי? מה זה, מה הגמרא מניחה? ש-39 זה מספר מהותי, זה לא מקרה. אם זה היה מקרה שיצא, גם אם זה נכון ש-39, אבל אם זה היה מקרה שיצא, אין מה לדבר על כנגד מי. מה זה כנגד מי? זה מה שיצא לי, מה אתה רוצה? היה יכול לצאת גם שורש פאי. מה שיצא, יצא. מה יש למצוא מקור? אוקיי? אז לכן, כששואלים כנגד מי, זה מזכיר מאוד את התרי"ג. זה כמו התורה ציווה לנו משה. ברגע שיש לנו מקור למספר, זה אומר שהמספר הוא נתון שצריך להתחשב בו, והוא לא תוצאה של הספירה. יצא לי ספירה, או יצא במקרה תרי"ג, או יצא במקרה למתת. לא, זה נתון שאני צריך להתחשב בו. אני בונה את הדברים כך שאני אגיע בסוף למספר, שאני יודע מראש שאליו צריך להגיע. אז זה כבר בשאלה רואים את זה. אומרת הגמרא, אמר לו רבי חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן. אמר לו רבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה, 40 חסר אחת. אז השני סופר 39 מלאכות שמופיע פעמים, 39 פעמים שמופיע הפועל הזה מלאכה מלאכת, השורש הזה, מלאכה מלאכת בתורה, וזה המקור שלו לזה שיש 39 אבות מלאכה. אז אצלו ברור שהמספר 39 הוא מספר נתון. הכל צריך להתאים לשם, נכון? אגב, רואים את זה גם מאוד יותר חזק בהמשך, הגמרא בהמשך אומרת, באי רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ממניין ההוא או לא? זה חלק מהמניין או לא? ואז הגמרא מתחילה לדון שמה, כן ולא, והיא מוציאה את המלאכה הזה ומכניסה את המלאכה ההוא, ברור שבעצם 39 נתון מראש. המשחק הזה עם 39 פעמים שכתוב מלאכה בתורה, הם ידעו שזה 39. זה לא יצא להם מהספירה. כי את הספירה הם מתאמים כך שיצא 39. כך שלא רק לא רק שהדיון הזה של מלאכה מלאכת אומר שהמספר 39 הוא בדווקא, אלא הוא אפילו היה בדווקא במסורת עוד לפני שספרתי את מספר הפעמים שבתורה היה כתוב מלאכה. אני ידעתי שזה 39, זה משחק מחור. זה דרש מקיים, זה לא דרש יוצר. ה-39 פעמים שכתוב מלאכה. זה השיטה השנייה, כן, שרבי יונתן. מה עם השיטה הראשונה של רבי חנינא בר חמא? כנגד עבודות המשכן, מה הכוונה? זה לא כנגד עבודות המשכן, נכון? אלא פשוט אני לוקח את המלאכות של המשכן, אני פשוט סופר כמה יש שם, יצא לי 39. במילים אחרות, הוא אומר, כנגד מי היא שאלה שגויה, זה לא כנגד כלום. הוא משתמש במונח כנגד עבודות המשכן. נראה כאילו שהוא מציע מקור למספר 39, אבל אין מקור ל-39, הוא פשוט ככה יוצא. וזה מאוד מתאים, כמובן, לשיטה השלישית. כי בשיטה השלישית שאומרים לנו שמלאכות, אבות מלאכות זה מה שהיה במשכן, נכון? אז מה בעצם אומרים? תספור את כל המלאכות שהיו במשכן, החשובות, תמנה אותן. מה שיצא לך זה ה-39, זה מה שיש. אם אתה מדבר על החשובות, אז זה לא קשור למשכן, אין לך מה לספור את המלאכות שבמשכן, נכון? מצד שני, אבל גם כשאתה מדבר על המלאכות החשובות, גם שם יש מקום להתלבט. האם נתון מראש יש 39, ואני רק שואל את עצמי מי זה ה-39 החשובות ביותר? או שספרתי את המלאכות החשובות מבין כלל המלאכות שיש בעולם, ויצא לי 39, במקרה. אוקיי? זאת אומרת, יש מקום להתלבט גם לפי השיטה הראשונה וגם לפי השיטה השלישית. בסדר? אז בגמרא פה, השיטה הראשונה שאומרת כנגד עבודות המשכן, מתאימה לשיטה השלישית. ורבי יונתן, שאומר שזה כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת, שבתורה למי הוא מתאים? אז עקרונית הוא יכול להתאים לכולם, אבל נדמה לי שיותר מתבקש לראשון. כי אם אתה מדבר על המשכן עצמו, אז באמת צודק רבי חנינא בר חמא. אם אתה צריך לספור לי כמה פעמים מופיע מלאכה בתורה, תמנה את כל המלאכות שיש במשכן, תאסוף אותם, תספור כמה יש, אתה תקבל 39 כך או כך. מה זה משנה? לכל היותר, אני אומר, אפשר לתאם את זה איכשהו. אתה אומר, כן, אבל נתון לי שזה 39 מתוך המלאכה מלאכת, ועכשיו אני צריך לסדר את המלאכות במשכן שיתאימו ל-39, למשל זורה בורר ומרקד. שלושתם היו במשכן, אבל אני תופר אותם כ3, למרות שהן דומות, בגלל שהן היו במשכן, ואני צריך להגיע ל-39, אוקיי? אז אפשר לתאם את שתי השיטות האלה עם השיטות שפה, לא בהכרח. הראשון הרבה יותר מתבקש להצמיד אותו לשיטה השלישית, כנגד מלאכות של המשכן, הכוונה, מה שהיה במשכן זה האבות. ואז אין נתון שהיו פה 39 אבות מלאכה. אגב, רבי יהודה למשל סובר שיש 40 אבות מלאכה, לא 39, גמרא אומרת. אז זה לא כך פשוט העניין הזה שה-39 הוא מספר נתון. אני חושב שבגמרא פה רואים שיש לך כל מיני אקסטרות, אבל אתה תופר אותם כך שיצא 39. אז זה אומר שהנתון הוא 39. בכל מקרה זה לא מספר נתון מראש. זה לא ש-39 היה ידוע מראש, בכל זאת צודק שאפשר היה בקריטריונים מסוימים להחליט את מה אני סופר. אוקיי, אפשרות, כן, אפשרי. אז אלה שתי השיטות שמופיעות מופיעות פה בגמרא. אחרי זה הגמרא אומרת, תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן, רואים החלק השני. דתניא, אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. הם זרעו ואתם לא תזרעו, הם קצרו ואתם לא תקצרו, הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה, ואתם לא תכניסו ברשות הרבים לרשות היחיד, הם הורידו את הקרשים ואתם לא תוציאו וכולי. בסדר, אז קיצור, מה כתוב פה? המנדה אמר שזה כנגד עבודות המשכן, מה הוא אומר? אין חייבים אלא על מלאכה שכיוצא בה הייתה במשכן. זה כבר לא מתאים לשיטה הראשונה. שיטה הראשונה שתולה הכל בחשיבות, אז זה לא קשור למשכן בכלל. חייבים גם ללכות שלא היו כיוצא בהם במשכן. אם הן חשובות, חייבים עליהן. לא רק שחייבים עליהן, אפילו אב. גם על תולדה הרי חייבים. אבל פה זה לא רק שחייבים עליו, אלא זה אב אפילו. אז פה זה עוד יותר מחדד את מה שאמרתי למעלה, שרבי חנינא בר חמא שאומר שזה כנגד עבודת המשכן, מאוד מתאים לשיטה השלישית. בעצם ספרו, זה הכל, זה לא שהיה מספר 39. פשוט ברור שמה שמגדיר זה המשכן בלבד, אתה סופר את מה שהיה במשכן, נמצא לך 39. אני אומר, אבל לפי השיטה הראשונה, אפילו אבות לא צריך כיוצא בהם שיהיה במשכן. זה בטח שלא תולדות. מה שחשוב ולא היה במשכן זה אב. אז איך אפשר להגיד שרק על מה שכיוצא בו היה במשכן חייבים? מה? לא, השנייה זה כן יכול אולי להסתדר. כי כל אב היה במשכן. הוא גם חשוב, בסדר, הוא היה במשכן. אז מה שלא היה במשכן, אז לא חייבים עליו. מה? בשביל אבות. כן? בקיצור, אז אני אומר, ההמשך של הקטע השני בגמרא מחזק עוד יותר את הזיהוי שעשיתי בין רבי חנינא בר חמא לבין השיטה השלישית שראינו שם בראשונים. כך שבעצם יכול להיות שזה מתחיל כבר במחלוקת המוראים, ההבדלים האלה. כן, רק דוגמה אחת, הזכרתי את זה. גמרא בעין ג', הגמרא אומרת, הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב, כולם מלאכה אחת הם. הזומר חייב משום נוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע. מה זאת אומרת כולם מלאכה אחת הם? יש פה מחלוקות ראשונים. יש פה ארבע שיטות, מה שאני לפחות ראיתי. ברש"י, כל אלה הם אבות חוץ מזומר. כולם נקראים אבות. ועוד פעם, ברשימת 39 האבות בכלל גדול זה לא מופיע. מה שמופיע זה רק זורע. אוקיי? לא. רק זורע. אבל... בדיוק. זאת אומרת, רש"י כנראה מבין שכל אלה הם בעצם האב של זורע. זה פשוט יישומים שונים של זורע, זה הכל. זה מה שהוא מתכוון אבות, הוא לא מתכוון שיש פה ארבעה אבות. מה? וזומר הוא טוען שזה תולדה, כן. מאוד הגיוני, אגב, לאור מה שאמרתי קודם, כי באמת זומר זה, הוא לאותה מטרה, אבל הוא באופן הפוך לחלוטין של הביצוע. ולכן הוא אומר שזה בעצם רק תולדה ולא אב. אוקיי? ומה זאת שיטת תוספות? זורע ונוטע זה אבות, והשאר הם תולדות. באמת, זורע ונוטע הם הכי דומים. נכון? זה די ברור. המבריך, המרכיב וכולי, זה כבר באמת דברים קצת יותר רחוקים. כן, אני אומר, איך שותלים את זה בגמרא, נוטעים או מבריחים את זה בגמרא, זה שאלה אחרת. מה הרעיון שעומד מאחורי השיטה, אני מתכוון. אוקיי? לפי הרמב״ם, כולם זה אב אחד. זורע. כולל זומר. ולפי הרך, רק זורע זה אב, הנוטע הוא תולדה, ומבריך זה תולדה דה תולדה. תולדה דה תולדה, כן. מה נפקא מינה של תולדה דה תולדה? שאלה טובה. אז זה מה שהוא טוען. תראו ברמב״ם, זה חשוב לראות את ההקשר, הרמב״ם בפרק ז', הלכות שבת, הוא כותב ככה, מלאכות שחייבים עליהן סקילה וכרת במזיד. כן? סקילה וכרת במזיד או קורבן חטאת בשגגה, מעין אבות ומעין תולדות. כן? אין הבדל בין אבות לבין תולדות, על כל אחת מהן, במזיד כרת וסקילה, ובשוגג חטאת. וזה 40 חסר אחת, ואז הוא ממונה, חרישה, זריעה וכו'. ב', כל אלו המלאכות וכל שהוא מעניינם, הם הנקראים אבות מלאכות. מה הכוונה כל שהוא מעניינם? כל מה שדומה להם, בסדר? שימו לב, כל מה שדומה להם זה נקרא אבות. לא שהדומה הוא תולדה, לא. אם יש משהו שדומה לאב, אז הוא בעצמו גם אב. הוא אב לא במובן שהוא צריך להתווסף לרשימה, ברשימה יש רק 39 אבות, אלא יש לו מעמד של אב. הוא אומר, כיצד הוא עניינן, אחד החורש או החופר או העושה חריץ, הרי זה אב מלאכה, שכל אחת ואחת מהן חפירה בקרקע, בעניין אחד הוא. זה מבחינת הרמב״ם נקרא מעין אב. וכן אחד הזורע זרעים או הנוטע אילנות או המבריך אילנות, או המרכיב או הזומר. זה כל הדוגמאות שראינו עכשיו בגמרא. כל אלו אב אחד הן מאבות מלאכות, בעניין אחד הוא, שכל אחד מהם לצמח דבר הוא מתכוון. פה זה כבר באמת דמיון במטרה. אוקיי? אז כל אלה זה אב. וכן אחד הקוצר תבואה או קטנית או הבוצר ענבים או גודר תמרים או המוסק זיתים או העורה תאנים, כל אלו אב מלאכה אחת הן, שכל אחת מהן לעקור דבר מגידוליו מתכוון, ועל דרך זו שאר האבות. עד כאן הוא מנה רק אבות. בלשון האחרונים קוראים לזה אב ומעין אב. בסדר? אצל הרמב״ם יש אב ומעין אב, להבדיל מתולדה, שעוד רגע הוא יגדיר מה זה. בסדר? זאת אומרת, יש דברים שהם לא תולדות, הם מעין אב, המעמד שלהם זה כמו אב. התולדה, אומר הרמב״ם בהלכה ה', התולדה היא המלאכה הדומה לאב מאלו האבות. כיצד? המחתך את הירק מעט מעט לבשלו, הרי זה חייב שזו המלאכה תולדת תחינה. שהתוכן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה, וכל העושה דבר הדומה לזה, הרי זה תולדת תוכן. וכן לוקח לשון של מתכת ושף אותו, כדי לקח מאפרו, כדרך שעושים צורפי הזהב, הרי זה תולדת תחינה. אז רואים שברמב״ם יש באמת רמת הדמיון של המלאכה שבה אנחנו עוסקים לאבות היא זו שקובעת את הסקאלה. אם זה ממש דומה, עניינם הוא אחד, אז זה מעין אב. אם זה דומה, אבל לא לגמרי דומה, דיברנו על זה שתולדה צריכה להיות דומה, אבל לא לגמרי, אז זה תולדה. אם זה לא דומה, או הדמיון רחוק יותר, אז זה כלום. אז אין איסור דאורייתא בכלל. אז ברמב״ם יש שלוש קטגוריות, או אפילו ארבע. כאן יש את האב, וזה 39, יש את המעין אב, שזה יכול להיות הרבה מאוד מלאכות, אבל הן נכנסות כולן תחת 39 הקטגוריות. יכולות להיות תולדות, שגם הן יכולות להיות הרבה מאוד. כל אחת מהן גם נכנסת תחת אחת מ-39 הקטגוריות, רק המרחק יותר גדול, ויש דברים שהמרחק הוא כבר כל כך גדול, שהם בכלל לא אסורים מן התורה. עוד הערה אחת לגבי רך והירושלמי, שהמשכן הוא זה שקובע. אפשר היה לתפוס שהמשכן הוא אינדיקציה לחשיבות. הר דאווה במשכן חשיבה, למרות שהרך לא גורס את חשיבה. הר דאווה במשכן חשיבה, הכוונה המשכן הוא אינדיקציה לחשיבות. אם זה היה במשכן, אז זה משמעותי. זה קצת מוזר דבר כזה, כי ברור שגם בתוך המשכן, לא כל דבר שהיה במשכן הוא חשוב. ללכת זה לא אב מלאכה. אז איך אתה קובע מה היה חשוב? שהמסברה. אבל אם המסברה קובעת מה חשוב, אז מה אני צריך את המשכן? זאת המסברה כבר קובעת מה חשוב. ולזרוע סממנים. ולזרוע סממנים. אני זורע אותם, ואז אני אקצור, ואז אני אעשה מהם צבעים, ואני אצבע את הבדים. וזה נקרא מלאכה שהייתה במשכן. דברים רחוקים זה לא... נראה שהסברה כן משחקת תפקיד, אתה לא יכול לקחת דברים שאין להם שום משמעות ולהפוך אותם לאב כי הם היו במשכן. אבל אם הסברה היא זו שקובעת מה חשוב ומה לא, אז המשכן הוא לא אינדיקציה לחשיבות. אלא מה? יכול להיות שהמשכן הוא החשיבות. דברים חשובים שלא היו במשכן, הם לא חשובים לעניין שבת. ולכן הם לא נאסרו, לא כי הם לא חשובים במובן של מידת היצירתיות, אלא כי מה שנאסר זה מה שהיה במשכן, זה מה שנאסר. הסיבה למה זה נאסר זה לא כי זאת יצירה משמעותית. הסיבה למה זה נאסר כי זה היה במשכן. המשכן הוא סיבה בעצם, הוא לא סימן, הוא לא אינדיקציה. מה זאת אומרת? אבל דברים חשובים שלא היו במשכן לא יאסרו. אז אם הדברים חשובים שלא היו במשכן, הם לא נאסרים, נכון? יפה, אז זה אומר שהמשכן הוא סיבה, הוא תנאי הכרחי לאיסור. לא מספיק, אוקיי, אבל הוא תנאי הכרחי. ואת הסיבה הוא, המשכן, סליחה, הוא הסיבה לאיסור. הוא לא אינדיקציה, הוא לא, אם היית במשכן, זה מעיד שאתה משהו. בסדר, אמרתי, הכרחי, אבל לא מספיק. אבל עדיין הוא חלק מהסיבה ש... לא, ברור, ואני אומר, פה אני אומר סיבה להבדיל מאינדיקציה, להבדיל מסימן. סימן וסיבה במובן הישיבתי. זה לא אינדיקציה, אלא היותך במשכן, זה הסיבה שזה נאסר, בגלל זה זה נאסר. נכון? יכול להיות שרק דבר חשוב שהיה במשכן יאסר, לא משנה. אבל חלק מהסיבה של זה שהוא נאסר זה לא כי הוא חשוב. ההימצאות במשכן היא לא אינדיקציה לזה שהוא חשוב, אלא ההימצאות במשכן היא סיבת האיסור. בגלל זה, מה שאסרו עלינו זה את הדברים שהיו במשכן. שימו לב, זה מאוד חשוב להבנה של מה המהות האיסורים בשבת. כי אם אני מבין בתפיסה הפשוטה, נגיד התפיסה הראשונה, שרק החשיבות היא הקובעת, אז די ברור שבעצם מה שאסור בשבת זה ליצור. כל דבר שהוא יצירה משמעותית נאסר. נכון? זה בעצם הטענה. חשוב זה הכוונה יצירה משמעותית. מה? רגע, זה מלאכה גרועה. שזה כתוב בתורה, לכן זה נאסר. אבל באופן כללי מה שלא כתוב בתורה, אז רק דבר שהוא יצירה משמעותית הוא מה שנאסר. ואז בעצם יוצא שאיסורי שבת זה לא 39 איסורים, זה איסור אחד. איסור ליצור. רק יש 39 דרכים ליצור. תרצו 38 בלי ההוצאה. אוקיי? דרכים שונות ליצור. בעצם האיסור הוא ליצור. זה מאוד סביר לפי התפיסה הראשונה. לפי התפיסה הראשונה שרק החשיבות קובעת, מה קובע את החשיבות? ההימצאות במשכן היא לא רלוונטית. מה קובע את החשיבות? מידת היצירתיות שיש במלאכה הזאת, נכון? אתה בעצם אומר שמה שאסור בשבת זה ליצור. רק יש הרבה דרכים ליצור. אוקיי? ואז יוצאת מכאן הגדרה שבעצם האיסור בשבת הוא איסור ליצור. ואבות המלאכה והתולדות שלהם זה צורות שונות ליצור. לעומת זאת, אם אני הולך עם ערך, עם הגמרא בדף ממתת, השיטה הראשונה שם, ועוד, שהמשכן הוא הסיבה שאוסרת את המלאכה, אז היה מקום לתפיסה שאומרת שיש 39 איסורים שונים. אין איסור ליצור בשבת. יש 39 איסורים שונים. למה הם אסורים? כי הם היו במשכן. כל מה שהיה במשכן צריך להיות רק ביום חול ולא בשבת. מאיזושהי סיבה. אבל מה שהיה במשכן, לא בכך אני מדבר על מימד המשותף שיש לכל הדברים שהיו במשכן. כן. ברור, אבל המלאכה שאסורה זה רק המלאכה שהייתה במשכן. אז האינדיקציה למה זאת מלאכה אסורה, זה ההימצאות במשכן, לא מידת היצירתיות. ברור שכולם זה פעולות שהאדם עושה, כן, זה ברור. זה. אבל כל מלאכה לא תעשו נצמד למשכן, ולפי השיטה השלישית אנחנו לומדים שרק המשכן הוא בעצם קובע. אז זה אומר שאני לא יכול להגדיר את זה כאיסור ליצור, וזהו, כמו בשיטה הראשונה. מה זה המלאכה הזאת? מה? פעולות של בני אדם, מלאכות, בסדר, אבל זה בדיוק הנקודה, אין. טוב, אני לא רואה עוד משהו, לא יודע, אם תהיה הצעה, אז נשמע. אז לענייננו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה ששתי השיטות, או שלושת השיטות האלה שמלוות אותנו כל הזמן, יש להם עכשיו השלכה נוספת. השאלה, איך אני מבין את היחס בין האבות? האם האבות הם יישומים שונים של אותה בעיה, שאני יוצר בשבת, או שהאבות זה פשוט 39 איסורים? הם רק כתובים בלא תעשה כל מלאכה, ומתפרטים על ידי פרשנות. אבל בעצם זה כמו 39 מלאכות, איסורים שונים. אין מכנה משותף ביניהם. תראו, למשל, דף קל"ח בשבת, רגע. יש תוספות ריד. תוספות ריד דן שם בשאלה, את הגמרא, דנה שם בשאלה על, על, על משמר בשבת, כן, השאלה היא משום מה מטרים בו. אז תוספות ריד כותב שם ככה, משום מה היא מטרינן בי, פירוש, כיוון דהבערה לחלק יוצאת, כאילו כתיב לב, הכל מלאכה ומלאכה. דמי. דאב אלי כמו לבין בחלב ודם שהם חלוקים זה מזה. וצריך להטרות על החלב משום חלב ועל הדם משום דם. וכך על כל מלאכה ומלאכה. אותו סוטריד הזה רואים שמבחינתו בשבת יש 39 לבים. זה לא איסור אחד ליצור ויש 39 אופני יצירה. זה כמו חלב ודם, זה שני איסורים שונים לגמרי. גם חלב ודם, אגב, שניהם זה איסור אכילה. אז גם פה כל האיסורים הם איסורי מלאכה. בסדר, אבל איסורים שונים. אין להם צד שווה. ולכן, בסופו של דבר, אומר התוספות ריד, בורר וקוצר, זה אותו דבר כמו לאכול חלב ולאכול דם. זה שני איסורים שונים. זה כתוב בתורה רק בפסוק אחד, לא תעשה כל מלאכה. נכון. ולכן זה גם נמנע במניין המצוות רק אליו אחד. כי במניין המצוות צריך שזה יהיה כתוב בתורה. אבל הפרשנות מגלה לי שהמושג מלאכה פה בעצם מתפרט ל-39 איסורים שונים. לעומת זאת ברש"י, בכמה מקומות רואים שהוא למד אחרת. תראו למשל, נכון, לכן הוא אומר את זה כאן, התוספות ריד. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת פה. תראו את הגמרא בדף עין ב' עמוד ב'. מוזר שהתוספות ריד לא מביא אותה, כי זה ממש כתוב שם במפורש כמוהו. אמר מר. מאי אמר מרו, כמו שנאמר. אמר מר, חומר שבת משאר מצוות. שהשבת עשה שתיים באלם אחד, חייב על כל אחת ואחת, מה שאין כן בשאר מצוות. בשבת, אם הוא עושה שתי מלאכות בהאלם אחד, חייב שתיים. ושאר מצוות לא. היחידה, מי שואלת הגמרא, אילי מדעבד קצירה ותחינה, דכבתה גבי שאר מצוות, אכל חלב ודם. אך התרתי מחייב, ואך התרתי מחייב. מה שואלת, איפה אתה מוצא הבדל בין שבת לשאר מצוות? אם הוא אכל חלב ודם בהלם אחד, אז הוא חייב שתיים. זה שני איסורים שונים. בדיוק כמו קצירה ותחינה בשבת, בהלם אחד, שאתה חייב שתיים. זה אותו דבר. אומרת הגמרא, אל השאר מצוות דלא מחייב אל אחד היחידה, מי? דאכל חלב וחלב. הוא אכל פעמיים חלב באלם אחד, אז הוא חייב אחד. אומרת הגמרא, גם זה לא הולך. דכבתה גבי שבת, דאבית צירה וקצירה, אך אחד המחייב ואך אחד המחייב. גם בשבת, כשאתה עושה את אותו אב מלאכה פעמיים, אתה חייב אחד. אז איפה יש הבדל בין שבת לבין שאר התורה? אומרת הגמרא, לעולם דאבת קצירה ותחינה. שני אבות שונים. ומהי מה שאין כאן בשאר מצוות? העבודה זרה כדי רבי עמי. טוב, בעבודה זרה יש איזשהו דין אחר, לא בכל המצוות. כל המצוות זה באמת אותו דבר. מה רואים בגמרא פה? זה לא רק שבת, ולכן מה? לעניין הדיון שעשיתי קודם. נכון? אבות המלאכה הם איסורים נפרדים, בדיוק כמו חלב ודם. לכאורה כתוב במפורש בגמרא את מה שאומר התוספות ריד. נכון? אומר שלעשות שתי מלאכות שונות באלם אחד, זה אותו דבר כמו לעשות, לאכול חלב ודם באלם אחד. זה שני איסורים שונים. תראו מה רש"י כותב פה. דחוק מאוד, אבל זה שהוא נדחק, זה עצמו אומר דרשני. חלב ודם, אומר רש"י, כן, חלב ודם, דומיה, דתחינה וקצירה, שהן שני גופים. מה הכוונה שני גופים? מישהו בא על שתי נידות, בהלם אחד, הוא לא ידע שיש איסור נידה בתורה. הוא בא על שתי נשים נידות. כמה הוא חייב? שתיים. למרות שזה בהלם אחד וזה אותו איסור. איסור על ביאת נידה. באותו הלם. למה? כי הגופים מחלקים. הוא עשה את האיסור הזה על שני גופים שונים. זה נקרא חלוקה של גופים. רש"י אומר לנו, חלב ודם זה כמו קצירה ותחינה. למה? כי זה שני גופים. מה הכוונה שני גופים? זה אותו איסור, נכון? רק יש חלוקה כי זה שני גופים. זאת אומרת, רש"י, מה? מה? שנייה אחת, עוד רגע אני אגיע לזה. לגבי חלב ודם, אני מתחיל מתחינה וקצירה, לא מחלב ודם. יש שני צדדים במצווה הזאת של רש"י. תחינה וקצירה, רש"י אומר לנו, זה שני גופים. למה זה שני גופים? רש"י מבין שאיסור שבת הוא איסור אחד. רק תחינה וקצירה, בכל זאת חייב שתיים, כמו שבשני גופים חייב שתיים, למרות שזה איסור אחד. אז הוא לומד לא כמו אותו סותרים. וככה אומרים הרבה אחרונים, שרש"י הזה, ויש בעוד מקומות, רש"י בקריטות ובעוד כמה מקומות, רואים ברש"י באופן ברור שאבות המלאכה בשבת הם כולם ביטויים שונים של איסור אחד. וההבדל ביניהם זה שני, שזה שני גופים, לא שזה שני איסורים. זה, לגבי התראה הזה אני לא נכנסתי עכשיו. תראו אחרי זה בסיכום, כי אני כבר לא הספקתי להיכנס לזה. אבל בסיכום אני מדבר על זה. אז ברש"י פה לכאורה כתוב נגד התוספות ריד, והוא כתוב ככה בעוד מקומות, אומרים האחרונים, ויש פה באמת ויכוח בין רש"י לבין התוספות ריד. עכשיו יש פה הערה נכונה. יאיר, נכון? יש פה הערה נכונה של יאיר. רש"י עושה פה השוואה. חלב ודם זה כמו תחינה וקצירה. ושניהם זה שני גופים. מה, גם תחינה וגם חלב ודם זה שני גופים? חלב ודם זה ודאי שני איסורים. שני לאווים שונים. מה אתה מדמה לי, התחינה וקצירה, שזה שני גופים באיסור אחד, לחלב ודם, שזה שני איסורים שונים. והגמרא מניחה שזה אותו דבר, חייב פה שניים, גם פה חייב שניים, אז מה אתה עושה הבדל? לא נכון, פה זה שני גופים של איסור אחד, ופה זה שני איסורים שונים. אז אני חשבתי שאולי באמת רש"י אפילו לא בהכרח חולק על התוספות ריד, אלא רש"י באמת טוען שגם שני איסורים שונים של התורה, מה שאתה חייב שניים, כי זה כמו שני גופים. כי מבחינת רש"י, וזה דיברנו על זה באלול, דיברתי על, הייתה סדרה על מצוות שיחות כוונה, לא יודע אם מישהו היה פה בסדרה, אז דיברתי שם על התפיסה הזאת שיוצאת שם מחלק מהראשונים, אגב, נדמה לי שזה יצא ברש"י, אם אני זוכר נכון, שיש בתורה רק מצווה אחת, לעבוד את השם. רק יש תרי"ג מצוות שהוא ציווה, ובכל אחת מהן אני מיישם את החובה הזאת לעבוד את השם. תחשבו למשל על איסורי דרבנן. איסורי דרבנן, נגיד לפי הרמב"ם, שהם יוצאים מילות אסור. אז כשאני קורא מגילה, כשאני מדליק נרות חנוכה, או כשאני, לא יודע, עושה כל איסור דרבנן שלא יהיה, אני מקיים בכולם מצווה או נמנע מאיסור אחד. לא תסור, נכון? רק יש הרבה מימושים שונים ללא תסור. או דוגמה שהבאתי שם לגבי נדר. יש איסור נדר, לא יאכל דברו. אז אם נדרתי לא לאכול לחם, אז אם אני אוכל לחם, אני עובר על לא יאכל דברו. אם נדרתי לא להשתמש בספר הזה, אז אם אני אשתמש בספר הזה, עברתי על לא יאכל דברו. זה שני איסורים? לא, זה אותו איסור, לא יאכל דברו, איסור נדר. הכל נדר שאני נודר, הוא נדר אחר. האיסורים הם שונים לגמרי כאילו. אבל זה בא מאותו ציווי, אתה בעצם עובר על אותו ציווי, זה רק צורות שונות לעבור על אותו ציווי. הטענה של רש"י היא שכך זה גם לגבי תרי"ג מצוות. הטענה שלו שכל המצוות בתורה הן בסך הכל צורות שונות של עבודת השם. המצווה היחידה בתורה זה לעבוד את השם, לשמוע על המצוותיו. ועכשיו יש לו כל מיני ציוויים, כל אחד מהם זה אופן אחר שבו אני צריך לעבוד את השם, או לשמוע על המצוותיו. ולכן רש"י מבין שגם חלב ודם זה בעצם גופים מחולקים, זה לא שני איסורים. זה שני איסורים מבחינת תרי"ג מצוות, זה נמנה כשתי מצוות שונות, ברור. אבל ברמה המהותית, למה גם בשתי מצוות שונות למה מביאים שניים? כי זה כמו גופים מחולקים, כי בעצם זה עבודת השם. דוגמה, תראו, תינוק שנשבע למשל. בגמרא כתוב, תינוק שנשבע מביא חטאת אחת. זה מחלוקת המוראים, לא משנה, אבל בשיטה, זו השיטה שנסתכל גם להלכה, תינוק שנשבע מביא חטאת אחת. למה הוא מביא חטאת אחת? על מה הוא מביא את החטאת הזאת? הוא עשה את כל האיסורים שבתורה, את כל רמח, את כל שעשה מצוות לא תעשה הוא עבר, את כל החיובי החטאת שלו, בסופו של דבר הוא מביא חטאת אחת. או, מה? זה הלם אחד. מה ההלם? הוא צריך לעבוד את השם, זה ההלם. עכשיו, יש אופנים שונים לעבוד את השם, אבל בסוף, בתמצית, זה הלם אחד. אוקיי? לכן אני רוצה לטעון אותו דבר פה. רש"י בעצם מבין שהחלוקה בין איסורים זה כמו חלוקה בין גופים. ולכן גם לחלב ודם הוא מתייחס כשני גופים. למרות ששם זה ודאי שני איסורים. אלא שאם זה כך, אז אין ראיה לזה שהוא חולק על התוספות ריד. כי בעצם הוא טוען, שנייה אחת, כי בעצם הוא טוען שגם בצירה ותחינה, מה שזה נחשב גופים מחולקים, זה לא בגלל שזה איסור אחד עם גופים מחולקים. זה שני איסורים כמו שחלב ודם זה שני איסורים. גם כשיש שני איסורים זה רק גופים מחולקים. אז הוא לא בהכרח חולק על התוספות ריד, אם זה ככה. הדיוק הזה ברש"י הוא בעייתי, הוא דיוק טוב ממה שרש"י כותב על תחינה וקצירה. אבל אנשים שוכחים שרש"י מסביר את זה כדי להראות שתחינה וקצירה זה כמו חלב ודם. זאת אומרת, הוא אומר את זה גם על חלב ודם, את אותו דבר. גם על זה הוא אומר, זה שני גופים. עכשיו, איפה הנפקא מינה? תראו, שאלה שהטרידה אותי מאוד, הסתובבתי בבני ברק אצל כל מיני יהודים לשאול אותם את השאלה הזאת, לא קיבלתי תשובה. למה אין לימוד של הצד השווה מאבות אבות, אבות מלאכה בשבת? לומדים תולדות מאבות, נכון? גם בנזיקין לומדים תולדות מאבות. אבל בנזיקין יש תולדות של שני אבות, לא של אחד. לומדים אותו בצד השווה משני אבות. נכון? דף ו' עמוד א' בבבא קמא, מביאים שם כמה דוגמאות לדברים שנלמדים בצד השווה משני אבות. בכל ספרות חז"ל, עד כמה שגם שאלתי אותם שיותר בקיאים ממני, לא תמצאו תולדה בשבת שנלמדת בצד השווה משני אבות. יש דוגמה אחת אצל רב מנשה מאיליה, שאולי נגיע אליה פעם. אחרון, כן, תלמיד הגר"א. הוא מדבר על רוקק בשבת. הוא טוען שלומדים את זה בצד השווה מזורה וזורק. אבל זהו, דוגמה היחידה שאני מכיר בכלל בספרות ההלכה, ללימוד של הצד השווה משני אבות מלאכה בשבת. עכשיו, למה? מאוד מפתיע. גם כל תולדה יכולה ללמד מאב אחד? אין תולדות שיש איזה פרחה ואתה צריך סיוע מאב נוסף כדי ללמוד עליהם? מה? אני לא זוכר כרגע. אבל עדיין, השאלה היא למה? אז צריך להסביר, גם בטומאה. בטומאה, בטומאה לא יכול להיות הצד השווה בעצם. בגלל שבטומאה זה לא תולדה לימודית, זה תולדה גרימתית. אז מה? לא, מה זה? לא, לא. לא, הצד השווה זה הדמיון בין שני אופני ההיזה. אז אותו דבר יכול להיות דמיון בין שני אבות מלאכה בשבת. מה ההבדל? לא, ודאי שכן, ודאי שכן. גם הצד השווה שם מנוסח כך. לא, 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 לא. תסתכל בגמרא בדף ו', לא. גמרא בדף ו' עושה צד שווה והיא מביאה מאפיינים של בור ומאפיינים של אש. היא ממש מסתכלת על ה... למה אתה אחראי? כי אתה בונה את זה משילוב של בור ואש. אבל גם בשבת יש עיקרון, אתה עובר מלאכה, ולכן אתה חייב. אז עזוב, אז אתה לא צריך שני אבות. אז אתה לא צריך שני אבות. אז אתה לא צריך כלום, אז אתה אחראי, כי זה ממונך. אז אני, אז תקשיב, הבנתי, אבל אני עונה לך. זה לא יכול להיות. בגלל שאם זה ככה, אז לא היית צריך ללמוד את זה משני האבות. מספיק שזה ממונך וזה הזיק, הצד השווה בתחילה, בסוף, בתחילה בבא קמא, ממונך הוא שמירתן עליך, וכשהזיק, חמה מזיק. זה ממונך, זה הזיק, אתה חייב. למה אתה צריך זה דומה לבור, אבל לא דומה לבור, אז אש תוכיח, דומה לאש, לא. או, זאת אומרת שלומדים את זה מאש ומבור. לא, לגבי הפטורים זה דף ה'. בדף ו', זה הבריסקרוב הידוע, אבל בדף ו', לומדים את עצם החיוב, לא את הפטורים. מפורש שם בגמרא. אוקיי. לא, 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 בדף ו' לא. היא מביאה מזיק שלא כתוב, והיא לומדת אותו משני אבות, לא לייתר. אתה מדבר על הלא הרי שבמשנה, אני מדבר על הגמרא בדף ו'. הגמרא בדף ו' מביאה תולדה, אי אפשר ללמוד את זה מאש לבד, כי יש פרחה, לומדים מבור, אי אפשר מבור לבד, הצד השווה מלמד. למה בשבת? לא, היא אומרת, זה דומה לבורר, זה דומה לזורה, הצד השווה שבהם אני לומד את התולדה. תראו, אני אגיד לכם, אני כבר צריך לסיים, אני אגיד לכם מה לדעתי התשובה. לפי רש"י השאלה לא מתחילה. כי אין צד שווה. מה הצד השווה? הצד השווה לשתי המלאכות זה ששתיהן יצירתיות, נכון? אבל לפי רש"י זה לא קרה, זה סתם איסורים שונים. סליחה, לפי התוספות ריד, לא לפי רש"י. לפי התוספות ריד זה פשוט איסורים שונים, זה הכל. איזה צד שווה? אתה אומר, אם אתה אומר לי, אני יכול לבנות את קוצר ותולדה כלשהי מקוצר ומזורק, בסדר? קוצר וזורק ביחד. ואז אתה אומר לי, גם זה יצירה משמעותית שהיא דומה לזורק ולקוצר ביחד. אבל אם אתה אומר, זורק וקוצר זה לא שני אופני יצירה, זה סתם שני איסורים. אז אם יש משהו שלא דומה לזורק לחוד ולא דומה לקוצר לחוד, אז אי אפשר לאסור אותו. לימוד מהצד השווה זה תמיד כאשר אתה מניח שיש משהו משותף לשני המלמדים. אבל אם זה שני איסורים שונים, אז זה צד שווה. בנזיקים, לכולם זה ממונך ושמירתן עליך, אז בסוף, כמו שאתה אמרת, אז יש בסופו של דבר, כן, אני כבר גומר, יש בסופו של דבר צד שווה שממנו אתה יכול ללמוד. אבל לפי התוספות ריד בשבת אין כזה. לפי רש"י, אז לכאורה כן היה צריך להיות, אבל כמו שאמרתי קודם, אני גם לא בטוח שגם רש"י חולק על התוספות ריד. ולכן יכול להיות באמת שגם לפי רש"י זה ככה. טוב, אנחנו נעצור כאן כי מנחה מתחיל כבר.